מהי פרשת השבוע? כל הכבוד לך. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגעתי היום לשם אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו ולקח הכהן התנה מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוהיך וענית ואמרת לפני השם אלוהיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב ויראו אותנו המצרים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים ויביאנו אל המקום הזה, כלומר לארץ ישראל וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם והנחתו לפני השם אלוהיך והשתחווית לפני השם אלוהיך ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. שלא כדרכי קראתי לכם ממש בצורה רצופה על מצוות הביקורים בשנות ה-50 בשנות ה-60. אני עדיין זוכר כילד גרתי אז במושבה שנקראת קדימה בשרון ואני זוכר כמה היה נפלא נעים מאוד שלפני חג השבועות יכולנו לראות את הקיבוצים, את המושבים, את המושבות שהיו שם לקראת חג השבועות, חג הביקורים, ועושים תקסים של מעין הבאת ביקורים, כמו גם שלפני חג הפסח, חג הקציר, והייתם יכולים לראות שלטים, חג הקציר, וכמו לפני סוכות, חג העטיף. ולא מדובר דווקא בקיבוצים דתיים, במושבים דתיים, לאו דווקא, לא דתיים, אבל הם הבינו את היופי שיש במסורת היהודית אשר מחברת את ההיסטוריה שלנו עם הטבע, עם המציאות בטבע. בכוונה מנסה לשאוב אותנו מהמציאות ההיסטורית שהיא לא קלה, כיוון שהנה כשיהודי יש לו גידולים חקלאיים, כשהוא רואה את פירותיו הראשונים, הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, תמרים, רימונים, ענבים, דגנים, השבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כשהוא רואה אותם בראשית הופעתם, מסמן אותם, ואחר כך כשהם גדלים, הוא לוקח את אותם ביקורים שהם היו בחורות, הם היו ראשונים להופיע, שם אותם בתנה, זהו סל, ועולה לירושלים עם התנה של הביקורים, מביא אותו לבית המקדש ומוסר אותו לכהנים, וקורא מקרא ביקורים שבו הוא מתאר את ההשתלשלות ההיסטורית של עמנו, שהיה רדוף מראשית ימיו, ארמי עובד אבי, וגם במצרים אינו אותנו ולמרות הכל נגאלנו ולא זו בבת שנגאלנו מידי רודפנו אלא קיבלנו ארץ זבת חלב ודבש. הנה זוהי פריה, היה מה שנקרא להתחבר עם הטוב, לא להסתכל רק על הרע. אילו היינו מתבוננים רק על הרע לא היה לנו תקווה, היינו תפסים בייאוש. אבל זה שהתורה משכילה לחבר אותנו אל התקווה, אל הטוב. נכון, יש לנו היסטוריה מאוד קשה, אבל אנחנו בארץ, יש לנו ארץ, ארץ רב חלב ודבש. אז בעידן החקלאי ביטאו את הביטוי הנפלא הזה של הודעה ושמחה על מה שיש ותקווה לעתיד על ידי מצוות הביקורים הזו. אז אומנם כבר חרב בית המקדש, אנחנו מאמינים שהוא יבנה בעזרת השם יתברך, אבל למרות הכל אפילו קיבוצים לא דתיים הבינו שיש ערך סימבולי לקיים מעין מצוות ביקורים לקראת חג השבועות, מעין חג הקציר, מעין חג האסיף, כדי לחבר את ההוויה שלנו עם הטבע, כי זוהי דרכה של התורה. נכון שהקיבוצים לא שמו דגש על העניין הדתי והאמוני, אבל שמו דגש על העניין החווייתי, ההווייתי, הטבעי, גם זו לטובה. אבל כאמור היינו מחוברים, וזה חשוב להיות מחוברים אל הטבע, חשוב להיות מחוברים אל ההווה ולעתיד. אסור אך ורק להסתכל מנקודת ראות מאוד מאוד שלילית, מאוד מאוד קריטית. ובאמת, פרשה זו שמתחילה במצוות ביקורים, כפי שקראתי לכם את זה במפורט, היא ממשיכה והיא מסתיימת, ואני מדלג על חלק מסוים שאני אחזור אליו עוד מעט, מסתיימת במה שנקרא תוכחה קשה, שבה התורה אומרת, אם נלך בדרכים שהתורה מצווה אותנו, שהם דרכים ערכיות, אנחנו נזכה לרוב הצלחה, לרוב ברכה, במובן של הפרנסה, במובן של הבריאות, במובן של הביטחון, במובן המדיני, במובן החברתי. ככה התורה כותבת. ואם חלילה אנחנו לא נלך בדרך הערכית שהתורה מציעה לנו, חלילה חלילה עלולים לפקוד אותנו קללות, קללות קשות מאוד מאוד, מפלות צבאיות חלילה, מגפות חלילה, מחלות חלילה, כל כך הרבה דברים קשים שהתורה מפרטת אותם בפרשת כי תבוא, במה שנקרא תוכחה. אז נשים לב, באמת אין התורה מעוניינת שאנחנו מתנהל על בסיס של תן וקח ועל בסיס של איומים. התורה הייתה מעדיפה ובחרת בחיים, שהאדם מתוך שכלו, מתוך תובנה, יבחר בדרך הערכית, יראה דרכים שאינם נכונות להתנהל בהן, ינתק מהן. דרכים שהן נכונות להתנהל בהן, יאמץ אותן, כך ברמת היחיד וכך ברמת הכלל. אבל מה לעשות, לא כולם מתחילים בדרגה הזו. ילד קטן, ילדים קטנים לא מתחילים בדרך של תובנות, אלא אם יתנהג טוב יקבל תשופה, יתנהג רע קצת יאיימו עליו. כך מתחיל הילד, בגלל שעדיין אין לו יכולת של תובנות שכליות, ניתוח עיוני. אבל ככל שהוא מתבגר, כבר לא בונים את החינוך על בסיס של תן וקח ואיומים מרומזים, לא, אלא בונים את החינוך על בסיס של תובנות, לדעת למה זה חשוב להתנהג כך, למה זה לא טוב להתנהג אחרת. וכך ברמה של הכלל, ברמה של החברה, ככל שהחברה היא קטינה או פחות בוגרת בשכלה, אז מה לעשות, מנסים המדריכים, מנסים כל אלה שמטפלים באותה חברה לנהל אותם על בסיס תן וקח, פרסים, איומים רומזים וכו'. ככל שהחברה מתרוממת יותר, בוגרת בשכלה יותר, אזי לא השופרים ולא האיומים המרומזים, אלא התובנות, הקניית תובנות, למה זה חשוב להתנהג כך, למה זה לא טוב להתנהג אחרת, כך ברמת החברה. אותו דבר תורת ישראל. תורת ישראל מצד אחד מוסרת מסרים שרואים להמונים, לאנשים אשר זו השפה שלהם, תן וקח לאיומים ורומזים, אבל יש לה עוד קומה, קומה עליונה, אשר בה היא מדברת אל השכל, אל התובנה, אל מה טוב, אל מה לא טוב. הנה באורו, אמרתי לכם שהפרשה מסתיימת בדברי תוכחה, ברכות וכללות, אבל לפניכם התורה מצווה ואומרת כך, וזה החלק שדילגתי ואמרתי שאני אחזור אל החלק הזה. התורה מצווה ואומרת, כשנגיע ממצרים נעשה סיבוב אל עבר הירדן ונעבור את הירדן מערבה לארץ ישראל הנוכחית, שהיא מה שנקרא הגדה המערבית, להבדיל מהגדה המזרחית. אזי אומרת התורה, בטרם תתחילו את כיבוש הארץ, את שחרורה, את קבלתה כפי שהשם הבטיח לכם, השם מצווה אתכם שאתם תגיעו להר עבר בשכם. שכם הייתה ידועה כבר אז כעיר של מרצחים, כעיר של אנשים זימתיים. לא בכדי חטף אותו שכם את דינה, אנס אותה, ועוד מתמקח עם ההורים שלה כשהיא בידו, לא משחרר אותה. זה אנשי זימה, ואנשים רצחים נמצאים שם, ואנשים שיש בהם הרבה מרמה. זה היה מצב אז, ולכן יעקב אבינו כשהגיע למקום אז ייסד יישוב קטן של משפחתו ליד שכם, קבע כללים, כללים מסחריים, כללי הדינות, להבדיל מסוג התנהלות של האוכלוסייה הגויית שבשכם. כבר זה בשורה שאנחנו מקימים חברה ערכית שונה מהחברה שהייתה שקיימת שם. אחר כך הראה מה שהראה עם דינה, אבל יהושע מה עשה? שכבש את הארץ, קבע את שכם כעיר מקלט, דהיינו תשובה לרצחנות. אם אדם חלילה חלילה הרג בן אדם בשוגג, כדון הוא נסע בדרך, נהג והראה תאונה שלא ברשלנות פושעת ונהרג מישהו, ואם זה יהיה ברשלנות פושעת היה נענש, אבל לא ברשלנות פושעת, במדינת ישראל אין כלום, לא מחייבים אותו. אם זה לא ברשלנות פושעת אז לא מחייבים אותו, אבל בתורת ישראל אומרים לו, לא, לך אל עיר מקלט. בעיר מקלט הזו יש אנשים, אנשי רוח, כהנים, לוויים, על מנת שאתה שם תתחיל לכונן את נשמתך מחדש עם דפוסי זהירות גבוהים יותר, עם דפוסי זהירות לקדושת החיים. אנחנו רואים כשאנחנו נוסעים בדרכים, אם מישהו במקרה עקף את מישהו, וואי, איך אדם רותח שהנהג הנעקף, ומיד הוא דוהר על מנת לעקוף את העוקף וגם לעשות לו ככה, והוא חורה פה, הוא עוקף אותי וגם עושה לי כך ופותח במרוץ. וכל אלה הם סטנדרטים מאוד מאוד מסוכנים, שמסכנים את הרודף ואת הנרדף ואת כל אלה שבסביבה, וזה נובע רבותיי מחוסר בגרות שכלית, מחוסר בגרות ערכית. זה נובע רבותיי מאגו מטופח. זה לא מה שהתורה רוצה, שאדם יחנך את עצמו להיות יהודי ויהודי וערכי. זה מה שהתורה רוצה. ולכן מה עושה התורה? אם אדם הרג בשוגג שלא ברשלנות פושעת, אזי מביאים אותו לעיר מקלט כדי שיוולד מחדש מבחינה רוחנית. הוא יעבוד, הוא יעבוד, אבל הוא יימצא בחברה נעלה, חברה ערכית עם דפוסי התנהגות מוסריים גבוהים, כדי שידע מה זה קדושת החיים. אז יהושע קבע את שכם כאחת כמעריח מקלט, כי שכם הייתה עיר מרצחים, אז שם צריך לעקור את הרצחנות על ידי מה שנקרא קדושת החיים. עיר שהסיסמה שלה, שהמסר שלה, שהחינוך שלה זה קדושת החיים, ועוד ועוד. אבל נמשיך. אומרת התורה, בבואנו אל הארץ עוד בטרם נכבוש אותה, נבנה מזבח אבנים על הר עבר. יהיו שם שני מזבחות, מזבח אחד שבו תהיה כתובה כל התורה כולה בשבעים שפות. באמת קשה להכיל על גבי מצבת אבן גדולה את כל התורה כולה בשבעים שפות. לכן יש אומרים שהכוונה לתרייג מצוות, יש אומרים עשרת הדיברות, לא משנה. זה רק אומר רבותיי שתורת ישראל קבעה את הכניסה לארץ לא דרך הים כמו היום, לא מן המערב אל הארץ. התורה קבעה את הכניסה לארץ מן המזרח למערב, ובואנו להיכנס מן המזרח למערב, נתקל בראשונה במסרים הערכיים של תורת ישראל בהר עבר, צפונית לשכם, מתנשא אל על, מה שנתן לגויים שם תחושה של ביטחון עצום, ביטחון שהעביר אותם על דעתם ועל דתם. ובאה היהדות ואומרת, אנחנו לא בכדי נכנסים מן המזרח למערב, דרך מבוא השמש. נשים לב, כשנכנסים למזרח למערב נחשפים לראות את השמש בשקיעתה, אור מנור לאדם שמסתכל רק, וואי, אני בריא, הולך לי, אני עשיר, מסתכל על השמש הזורחת שלו, זה טוב. אבל עליו לזכור שיש יום שהוא יזדקן, יש יום שאולי יחלה, יש יום שאולי יפול, אבל ודאי וודאי שיש יום הוא ימות, כי אין אדם שלא ימות. זו השקיעה האישית של האדם, כמו שקיעת השמש. זה מעשים שבכל יום זריחה שקיעה, זריחה שקיעה, וכך כל אדם, לכל אדם יש סופיות בבחינת גופו. באה תורת ישראל ואומרת, אתה רואה את השמש השוקעת, אבל היא גם זורחת. דע לך שהמוות בתורת ישראל איננו שקיעה ולא זריחה, זו התנתקות של הנפש האלוהית של האדם מן הגוף. הגוף נמצא בקבר, אבל הנפש הזו עוד תהיה לה זריחה בעולם האמת והנצח, עולם של אור, אור שכלי, אור נשמתי, אור מלאכי. זה המסר, ובכוונה התורה אמרה וצוותה את משה רבנו שיהושע יכניס את העם מן המזרח ולראות המערב. אבל כאמור, בטרם כיבוש, בטרם כיבוש, כותבים את התורה על הר עבר, את מסריה של התורה. וגם בצד זה יש מזבח אבנים עם 12 אבנים, אבן לכל שבט. כדי להזכיר לאדם, יש את החלק הבהמי שבאדם, זה הגוף, ויש את החלק השכלי שבאדם, זה צלם אלוהים שבאדם. היה באדם טעה, נגרר אל תאוותיו הגופניות, בין בתחום המיני, בין בתחום הממוני, או בכל תחום אחר. אומרת התורה, הקרב נא קורבן, תנסה לדעות שמה שאתה עושה עם הבהמה זה בעצם אתה מקריב את בהמיותך, ומנסה להבין שיש לך משהו הרבה יותר נגוף, הרבה יותר נגוף, זה השכל. יש לנו מה שנקרא ברכות השחר, דבר נפלא ונפלא מאוד. כשאדם קם בבוקר, הרי כשהוא ישן, כמה שהוא גיבור, כמה שהוא עשיר, כמה שהוא מצליחן, כשהוא ישן הוא לא ברשות עצמו, הוא לא ברשות עצמו, הוא תלוי בחסדי שמיים שיקום. והיו כאלה שלא קמים, ישנים ולא קמים, אז הוא בכלל, בכלל, והנניח של עזרת השם יקום. אבל כשהוא ישן, יכולים לעשות לו מה שרוצים. אני זוכר שפרצו לנו לדירה, כן, ואין מי שנים, ולא הרגשנו כלום, ונכנסו לחדר שלנו, לכאן שאנחנו שנים. רק אחר כך כשתעוררנו, אנחנו ראינו שיש פריצה. לא היה להם מה לגנוב. אמרה לי המשטרה כשבאה, אמרה לאחר חקירות והכל, למה הם פרצו? אמרו, שמע, יש מליד הבית שלך מישהו הכנה רכב יוקרתי. הוא לא שלך, לי אין רכב. אבל הם חשבו זה שלך. כל מה שעלו לחפש, הוא לחפש את המפתחות כדי לגנוב את הרכב. אז לכן פרצו אליך. אבל שימו לב, שלא אני ולא אשתי ולא אף אחד מבני הבית הרגיש בכניסתם ובצאתם כי היו ישנים. כי כשאדם ישן, אין לו שליטה בעצמו. ולכן, בבוקר, כשאנחנו מתעוררים, אנחנו אומרים לשם, מודה אני לפניך השם אלוהי, שחזרת בנשמתי, בחמלה רבה אמונתך. כי אנחנו מרגישים שאנחנו חיים מחדש, נולדים מחדש, עם כוחות חדשים. אז ככה אנחנו מודים בבוקר, אבל גם ברכים ברכות השחר. איך? אנחנו פושטים את הפיג'אמה ולובשים את הבגדים שאיתם אנחנו מסתובב. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מלביש ערומים. אני עוד זוכר כיצד צחקו על סוג אוכלוסייה מסוימת שהיו יוצאים לרחוב עם הפיג'אמה, כי חשבו שזה לא מתאים עם פיג'אמות. אז זאת אומרת, חייבים לפשוט פיג'אמות וללבוש בגדים ייצוגיים בשביל הליכה, בשביל להופיע בפני חברה. ברוך אתה השם מלביש ערומים. אבל יתרה מזו, כשאני חובש את כובעי על ראשי בבוקר, אני אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עותר ישראל בתפארה. כשאני חוגר את החגור כאן, אני מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. מה פירושם של דברים? אני משדר לעצמי ואני אומר לי, תיזהר, יש שני חלקים בך האדם. מכאן ומטה זה החלק היצרי, מכאן ומעלה זה החלק היוצרי בצלם אלוהים. עותר ישראל בתפארה. אני צריך לנווט את עצמי בתפארת הזו, בשכל הזה, בלב הזה. לא לומר, מה אני אעשה? דבר על היצרי, איך שראיתי אותה, התפשרתי. לא, עוזר ישראל בגבורה. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. לכן ברכות השחר משדרות הרבה מאוד, הרבה מאוד. לכן נבין, כפי שאמרנו, ייכנס נא היהודי דרך מן המזרח למערב, יזכור את השקיעה שאחרי יש זריחה. זה מסר אמוני, זה מסר יהודי שמכשיר את הלבבות לערכיות. אבל יתרה מזו, מצווה התורה ואומרת, כיוון שאתם נכנסים לארץ, ואתם לא נכנסים לארץ כעם כובש בגלל שאין לו איפה לגור, אלא כעם שמשחרר את ארץ קדושה בתנאי שאתם תהיו עם קודש. ואז מה מצווה התורה? עוד בטרם כיבוש הארץ, עוד בטרם כיבוש הארץ, יש ליד שכם שני ערים, הר עיבל, שאומרים שהוא הר צחיח או היה צחיח, וזה נקרא הר הכללה, ויש מימין שכם יש הר גריזים, ששם יש צמחייה, ובתווך, בגיא, שמים את ארון הברית, מסביבו הכהנים, מסביבו הלוויים, על גבי הר עיבל שישה שבטים, ועל גבי הר גריזים שישה שבטים, פונים הכהנים אל פני הר גריזים, ואומרים, ברוך מי שלא משיג גבול רעהו. וענה כל עם שני הרים, אמן. ואז הם מפנים את פניהם אל הר עיבל ואומרים, ארור מי שמשיג גבול רעהו. וענה כל העם, אמן. עוד דוגמה נוספת, הם מפנים את פניהם אל עבר הר הברכה ואומרים, ברוך מי שאיננו משיל את העבר בדרך. ועבר זה לא דווקא שאיננו רואה בעיניו, גם אדם שהוא לא מספיק נבון ומתייעץ עם אדם מקצועי והאיש המקצועי מכשיל אותו. ברוך מי שלא מכשיל את האדם החלש, את האדם העבר. וענה כל העם, אמן. מפנים את פניהם אל הר עיבל ואומרים, ארור מי שמכשיל עבר בדרך. וענה כל העם, אמן. הופכים את פניהם להר גריזים ואומרים, ברוך מי שמכבד את אבי ואת אמו. ואומרים כל העם, אמן. חוזרים, מחזירים פניהם להר עיבל ואומרים, ארור משלום כבד את אבי בית אמו. שימו לב, איזה הצעות יש כאן? מכשירים את עמנו להיות עם יהודי וערכי לפני כיבוש, מסרים אשר הם עושים אותנו לשונים מכל הגויים, לשונים מכל הגויים, ממלכת כהנים וגוי קדוש עוד לפני כיבוש. ולכן רבותיי, כשיהושע נכנס לארץ וכבש את יריחו והצליח, והוא הטיל חרם שלא לקחת מן הביזה, שלא יגידו שבאנו כעם פראי בשביל לבוז ביזה, באחן לקחנו את ביזה. כשיהושע עם צבאו הלכו וכבשו את העיר, מכשלו, ואשר אומרו חטא ישראל, כי נמצא אחד שהוא לקח מן החרם בניגוד לחרם. ואז הוא מחפש ומברר, גילה את אחן שהוא אשר עשה את הדבר הזה. אומרים חכמים, נכון, אחן לא בסדר, והוא נענש, אולי היה ראוי לעונש, אבל אתה יהושע לא בסדר. מדוע? משום שלא פתחת לפני הכיבוש, לא פתחת בבניין בהר עיבל מצבה עם תמצית התורה, כי זה מוסר את המסר. לא בנית את המזבח שם, לא העמדת את העם בין הר גריזים והר עיבל. כי איך אתה רוצה שהעם יצרוב בתודעתו שאתה כובש ולא לוקח ביזה? זה נורמה גבוהה מאוד. רק אם יודעים שעמנו עם יהודי ערכי, יש לו רק גבוה של ערכים, אז החרם יתרוס, ומשום כך הוא נכשל בעי, ומיד אחרי ההצלחה בעי בפעם השנייה, אז מיד בנה על הר עיבל את מצבת האבן, ובנה את המזבח, והעמיד את השבטים, כמו שנאמר כאן. הוא אשר אמרתי לכם, הפרשה פותחת במצוות ביקורים נפלאה, מלבבת, מלבבת, שבאה ואומרת, אל תסתכל על הרע, תסתכל על הטוב, אל תסתכל רק על העבר, תסתכל על ההווה מבעד לעתיד, עם תקווה, עם אמונה, עם ראיית הטוב. זה הביקורים הנפלאים. אבל יש גם סיכונים של או ברכות או כללות אם לא הולכים בדרכים הערכיות. אבל התורה נותנת לנו כללים איך לנהל את העם באופן כזה שיהיה ראוי להיות עם יהודי וערכי. אין פלא מוריי ורבותיי שאנחנו מצויים מחד בסדים עצומים. מדינת ישראל זה פלא, זה נס, עם הרבה הישגים לחברה הישראלית. אין אפשרות להתעלם מההישגים האדירים האלה. והנה, בימים שבהם הלכנו לבחירות, והבחירות זה אקט דמוקרטי נפלא, חשוב למדי, לאיזה שפל הגענו, לאיזה שפל הגענו. במקום להציף עניינים, רעיוניים, דרכים, אשר באות אומרות, א', או ג', תבחר את האדם, תשקור, זה זכותך, זה חובתך. במקום זה, פסילות, השמצות, הסתות, זו רמה ערכית נמוכה, היא מסוכנת לעצם קיומנו. לכן אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שנחזור לשוב להיות למה שיועדנו להיות, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אין פלא מוריי ורבותיי שאנחנו מפטירים אחרי הפרשה הזו בדברי הנביא ישעיהו, זוהי הפטרה שקבעו אותה לאחר החורבן, קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. זה נפטיר בדברי הנביא בשבת זו. כלומר, הגיע הזמן להיות מוארים באור הערכים של עמנו, כפי שאמר הנביא ישעיהו, בתחילה נהיה אור עצמנו ואחר כך אור לגויים. כך רבותיי, נצח ישראל לא ישקר. שבת שלום וברכה.